שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך דלת במסכת פסחים. נתחיל במשנה בעמוד א' ונסיים בשורה השנייה בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת ישראל בן החבר יעקב, זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. היום הנושא שלנו זה התהליך של שחיטת קורבן הפסח. נקדים, כמו שכבר הזכרנו, שלא כל אדם מביא קורבן פסח משלו, אלא מתארגנים קבוצה של אנשים או משפחות על קורבן, זה נקרא חבורה, ואחד מהחבורה, בי"ד ניסן, בצהריים, הולך למקדש לשחוט בשביל כולם את הקורבן. עכשיו, למרות שמדובר רק באחד מכל חבורה, עדיין היו המון חבורות והמון אנשים, אי אפשר שכולם יעשו את זה בבת אחת, אז התחלקו לשלוש כתות, כלומר שלוש קבוצות, כל קבוצה עושה ויוצאת, ואז נכנסת הקבוצה הבאה, את השחיטה עצמה הישראלים יכולים לעשות, כלומר הנציג של כל חבורה. אחרי זה את קבלת הדם והולכת הדם למזבח והזריקה למזבח הכהנים עושים, זה באופן כללי ממש. והיום ומחר נפרט לגבי כל התהליך הזה. יש לנו משנה ארוכה היום עד סוף עמוד א', והגמרות של היום ומחר מדברות עליה. לא נראה היום את כל המשנה ברצף, אלא כל פעם נראה קטע מהמשנה ואת הדיון עליו בגמרה, ונחלק לגבי זאת השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על כמה אנשים נכנסו בבת אחת לעזרה כל פעם, בחלק השני נדבר על הולכת הדם אל המזבח, ובחלק השלישי על זריקת הדם על המזבח. אז החלק הראשון לגבי כמות האנשים וחלוקה לשלוש כתות, נחלק אותו לשלושה סעיפים. סעיף ראשון, אמרנו שמתחלקים לשלוש כתות, למה דווקא שלוש? אומרת המשנה כי כתוב ושחטו אותו כל קהל ישראל, כל זה אחד, קהל זה שתיים, ישראל זה שלוש, מכאן רמז לשלוש כתות. זה במשנה, רב יצחק בגמרא אומר שבעצם זה ספק. מה הספק? אז קודם כל נתחיל מה לא ספק, גם הוא מסכים שמכל קהל ישראל אפשר ללמוד שיש פה שלוש קבוצות, כשהוא מניח שבכל קבוצה יש לפחות 10 אנשים, כי פחות מזה זה לא נחשב קהל, אבל יש ספק האם הכוונה היא שצריך שלוש קבוצות של שלוש אנשים בבת אחת, ואז אין כתות, אלא אפשר פשוט שכולם יהיו בבת אחת, לפחות 30 אנשים, או שלומדים מכאן שצריך שלוש קבוצות של לפחות 10 אנשים, אחת אחרי השנייה, כמו שאמרנו במשנה, שזה שלוש כתות אחת אחרי השנייה. ממילא אומר רב יצחק, כיוון שזה ספק, יוצאים מדי חובת שני הצדדים. כלומר, קודם כל עושים קט שיש בה באמת לפחות 30 אנשים בבת אחת. אחרי זה, על הצד שצריך אחד אחרי השני, עושים עוד שתי כתות, ששם מספיק 10 אנשים לפחות בכל קט. זה רב יצחק, הוא הוסיף לנו א' שזה הספק, וב' שיש מספר מינימום של 30, 10, 10. עד כאן סעיף ראשון, המקור לזה שצריך שלוש כתות, וכמה המינימום של כל קט. סעיף שני, נחזור למשנה, אחרי שנכנסו האנשים של כל קט, הדלתות היו ננעלות. וכאן יש מחלוקת מעניינת בין אביי לרבה, שאביי אומר שהם היו ננעלות מעצמן, בנס. כלומר, אנשים היו נכנסים חופשי, אף אחד מטעם המקדש לא היה אומר להם מתי להפסיק להיכנס, ואז פתאום הדלת הייתה ננעלת מעצמה, וזה היה בעצם אומר, עד כאן קט ראשונה, וכל מי שבחוץ חיכה לקט השנייה, זה אביי. רבה אומר, לא, לא סמכו על הנס, אלא נציגים של המקדש היו מחליטים מתי לנעול, והם היו נועלים אותם. זה הבאי ורבה, בסוגריים הגמרא מביאה משנה בעדויות שמשבחת את עקביה בן מהללאל, והיא אומרת עליו שבקט שלו לא היה אדם כמוהו בחוכמה ובהירה, ואיך היא מנסחת את זה? היא אומרת שאין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחוכמה ובהירת חטא כעקביה בן מהללאל. אז גם לגבי המשנה הזאת יש לנו את אותה מחלוקת, שבאי אומר שכוונה היא שהם ננעלו מעצמן בנס, רבה אומר שנעלו אותם ידנית. עד כאן הסעיף השני לגבי הכניסה של אנשים לעזרה. סעיף שלישי, בגמרא אנחנו כבר קצת מעל אמצע עמוד ב', זה שאומנם אמרנו שהמינימום זה 30, 10, 10, אבל זה המינימום. בפועל, לפחות בדרך כלל כנראה, היו כמובן הרבה יותר אנשים, ולגבי זה נראה בגמרא שתי הערות מברייתות. ברייתא אחת אומרת הגמרא, תנו רבנן, למרות שהיה הרבה דוחק במקדש באותו יום, בכל זאת מעולם לא נתמאך אדם בעזרה, חוץ מפעם אחת שזה כן אחד נתמאך, ולכן קראו לאותו פסח באותה שנה פסח מאוחין. זו ברייתא אחת. ברייתא נוספת, לגבי כמות אנשים, תנו רבנן, מסופר על אגריפס המלך שרצה לראות כמה בדיוק יהודים מקרבים את הקורבן, אז הוא ביקש מכהן אחד שיספור את כל הקורבנות, ובשביל לפשט את הספירה הם לא ספרו את הקורבנות עצמם, אלא כליה אחת מכל קורבן, ויצא 60 ריבו זוגות של כליות, כי הם ספרו אותם כל פעם 2-2, כך שסך הכל היו 1,200,000 קורבנות, ואם ניקח בחשבון שבחבורה של כל קורבן יש לפחות 10 אנשים, זה אומר שבאותה שנה אכלו קורבן פסח לפחות 12,000,000 יהודים, שזו כמובן כמות עצומה גם במושגים של היום, ובאמת אומרת הברייתא שהיו קוראים לאותו פסח, פסח מעובין, כלומר שהיו הרבה אנשים. זו הברייתא השנייה. בסוגריים, הגמרא דנה לגבי עניין טכני קטן, זה נשמע כאילו שלקחו כליה אחת מכל קורבן, שמו בזה ערימה ענקית והספרו אותם, אבל הגמרא מקשה, אי אפשר לעשות את זה, הרי הכליה זה חלק מהאימורים שצריך להקטיר על המזבח, ואל תגידי שאחרי זה הקטירו הכל, צריך להקטיר אותם יחד עם שאר האימורים של כל קורבן בפני עצמו. אלא מסבירה הגמרא, הם לא באמת שמו את הכליות בנפרד, אלא פשוט כנראה שכל קורבן שעשו הרימו את הכליה רגע באוויר, ומישהו בצד היה מסתכל, וכל פעם שהוא ראה כליה באוויר הוא שם איזה אבן קטנה באיזה דלי, ובסוף ספרו את כל האבנים וראו כמה פסחים היו. זה היה הסעיף השלישי לגבי הכמות אנשים שנכנסו לעזרה בכל קט ובסך הכל, והמשנה מסיימת את החלק הזה בזה שכשכולם נכנסו ונעלו את הדלתות, אז תקעו והריעו ותקעו, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני, לשלב הבא. בגמרא זה כבר מביא אותנו לשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי קבלת אדם והולכת אדם אל המזבח, ואת החלק הזה נחלק בגמרא לחמישה סעיפים. אבל לפני זה נראה את התיאור במשנה. המשנה מספרת שבניגוד לקורבנות אחרים, ששם אחרי ששוחטים ומקבלים את הדם בכלי, אז הכהן הולך פיזית ברגליים אל המזבח ואז זורק עליו את הדם, בפסח לא עשו כך, אלא מהאזור שבו שוחטים ועד המזבח, היו שורות שורות של כהנים שעמדו שם בצורה מסודרת, ובא ישראל ושוחט, הכהן שלידו בראש השורה מקבל את הדם, ואז במקום ללכת אל המזבח, הוא מעביר לכהן שלידו בשורה, והוא מעביר לכהן שלידו, וכן הלאה בסרט נע, עד המזבח. כשתוך כדי, כמובן, כל כמה שניות יש עוד שחיטה, כך שהכהנים בעצם כל הזמן עסוקים בלהעביר עוד ועוד כלים אל המזבח, ובסוף השורה ליד המזבח יש כהן שזורק את הדם למזבח, ואז הוא מחזיר באותה שורה חזרה את הכלי הריק, כך שהכהנים באותו סרט נע גם מוליכים כלים מלאים בדם אל המזבח, ובו זמנית גם מחזירים כלים ריקים חזרה אל אזור השחיטה בשביל לקבל עוד דם. זה שורה אחת, והיו עוד ועוד שורות כאלו, בשביל שיהיה אפשר לתקתק את כל עניין השחיטה והולכת הדם וזריקת הדם כמה שיותר מהר ויעיל. זה באופן כללי. עכשיו לגבי זה כאמור נראה חמישה סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי זה שהמשנה מדגישה שבכל שורה השתמשו באותו סוג של כלי בשביל לקבל את הדם. כלומר, שאם בשורה אחת השתמשו בכלי זהב, אז כל הכלים של אותה שורה היו זהב, ואם בשורה אחת כסף, אז כל הכלים היו כסף. ולמה? הגמרא מביאה שתי הצעות. הצעה אחת זה בגלל הכלל של מעלין בקודש ואין מורידין. כלומר, שאם נעשה באותה שורה גם כסף וגם זהב, אז כמובן יהיה מצב שכהן מעביר כלי זהב אל כיוון המזבח, ומקבל חזרה בכלים הריקים שחוזרים חזרה, כלי כסף, וזה נחשב שהוא הוריד בקודש כי הוא נתן זהב וקיבל כסף. זו הצעה אחת, אבל דוחה הגמרא, זה לא ספרה, זה לא נחשב הורדה בקודש, כי אם נאמר שזה הורדה בקודש, אז גם נצטרך להקפיד שכל הכלים יהיו שווים בדיוק אותו שווי, והרי לא הקפידו על זה, אז כנראה שזה לא נחשב הורדה בקודש. אלא הסבר שני, למה הקפידו שהכל יהיה אותו דבר? פשוט כי זה יותר יפה, ובאמת אפשר לדמיין את זה במבט מלמעלה, זה יכול להיות יפהפה, רואים שורות שורות של כהנים עם כלים שזזים ימינה ושמאלה, שורה אחת זהב, שורה שנייה כסף, זהב, כסף, אשרי עין ראתה כל זאת, בעזרת השם עוד נזכה. בכל אופן, זה סעיף ראשון, למה הקפידו שכל שורה תהיה אחידה. סעיף שני, אותם כלים שקיבלו בהם את הדם, הם נקראים בזיכין, לא היה להם שוליים. מה זה שוליים? בשפה שלנו היום שוליים זה משהו שנמצא בצד. במשנה, שוליים של כלי, הכוונה היא לחלק התחתון שלו, והכוונה היא שלאותם כלים לא הייתה תחתית שטוחה, כמו כל כלי בעולם, בשביל שתוכל להניח אותו ולא ייפול, אלא הייתה תחתית עגולה או עם חוד, בשביל שלא יהיה אפשר להניח אותה. ולמה? כי חוששים שאם יהיה תחתית, מישהו יניח בטעות לרגע כי הוא רוצה לסדר משהו, והוא ישכח את זה, ואדם יכחוש. זה במשנה. הגמרא מוסיפה שככה זה היה לגבי כל הבזיכין במקדש, שלא היה להם תחתית שטוחה בשביל שלא יניחו אותם, חוץ מהבזיכין ששמו בהם את הלבונה שהיו מניחים על שולחן לחם הפנים. דיברנו על זה לפני כמה ימים. ולמה? כי הרי צריך להניח את זה על שולחן לחם הפנים, וזה יושב שם שבוע, וזה צריך לעמוד, זה לא יכול ליפול, אחרת כל הלבונה בפנים תיפול לחוצה, ואם לא יהיה לזה תחתית, אז הם ישעינו את זה על לחם הפנים בשביל שזה לא ייפול, ואז זה יכול לפרק קצת את הלחם. לכן, שמה כן הייתה תחתית. זה סעיף שני לגבי התחתית של הבזיכין. סעיף שלישי, נחזור רגע שלב אחד אחורה לשחיטה ולקבלת הדם בכלי. אז המשנה אומרת, שחט ישראל וקיבל הכהן. ושואלת הגמרא, מה, דווקא ישראל יכול לשחוט? כהן לא יכול לשחוט? אלא מסבירה הגמרא את מה שאמרנו, כהן יכול לשחוט. החידוש כאן זה שגם ישראל יכול לשחוט, כי ישראל מותר לו לשחוט קורבנות, ורק מקבלת הדם ואילך חייבים דווקא כהן. זה סעיף שלישי. בסעיף הרביעי נחזור שוב לסרט הנע של הולכת אדם על המזבח, נקדים שהולכת אדם של קורבן על המזבח זה לא רק איזשהו אמצעי טכני להגיע אל המזבח, אלא זה חלק מהעבודות, כלומר גם אם שחטו את הקורבן ליד המזבח, עדיין צריכים לעשות איזושהי הולכה, זה מצווה. עכשיו לכאורה לפי זה יוצא מהמשנה שלנו, שבשביל קיימת מצוות ההולכה לא חייבים ללכת ברגל, אלא אפשר לדי הושטה מכהן לכהן, כמו שראינו במשנה. זה לכאורה, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי. יכול להיות שבאמת בשביל מצוות ההולכה כן חייבים ללכת קצת ברגל, ובאמת הכהן האחרון שעמד סמוך למזבח רגע לפני שהוא זרק, עשה קצת צעד לכיוון המזבח, וזה היה בעצם מצוות ההולכה, ולא ההושטה מיד ליד. זו התחייה. עכשיו שואלת הגמרא, אם כן, אז מה בעצם החידוש של המשנה בזה שהעבירו מיד ליד? הרי זה בעצם לא חלק מהמצווה, זה סתם היה בשביל לקרב את זה למזבח, או בשביל היעילות, שלא יהיה בלגן של כהנים רצים לכאן ולכאן, אז מה החידוש ההלכתי של המשנה בזה שהיא סיפרה לנו על זה? אומרת הגמרא, החידוש הוא ברוב עם הדרת מלך, כלומר, עשו את זה לא רק בשביל היעילות, אלא בשביל להדר יותר את מצוות הפסח. זה היה הסעיף הרביעי, זה לאו דווקא נחשב כהולכה, אלא ברוב עם הדרת מלך. הסעיף החמישי נזכיר שהכהנים כל הזמן מעבירים משמאל לימין אל כיוון המזבח, וממין לשמאל מהמזבח חזרה אל אזור השחיטה, ויכול להיות שממש בו זמנית כהן נתקל במצב שמשמאלו יש לו כלי מלא בדם שהוא צריך לקחת ולהעביר ימינה, וממין יש לו כלי ריק שמחכה לו שהוא ייקח אותו ויעביר שמאלה, והמשנה מניחה שהוא לא עושה את זה בבת אחת, אלא כל פעם פעולה אחת, והשאלה היא איזה מה הוא יעשה קודם, ועל זה אומרת המשנה, הוא קודם יעביר את הכלי המלא, ואז ייקח חזרה את הכלי הריק. ולמה? מניחה הגמרא שזה בנוי לעיקרון של ריש לקיש שאמר אין מעבירין על המצוות. כלומר, הכלי המלא הוא הולך לקראת מצווה, לקראת הזריקה על המזבח. הכלי הריק סיים את המצווה שלו כבר, אמנם הוא הולך להתמלא במצווה חדשה, אבל בינתיים אין לו כרגע מצווה, לכן יש לך פה מצווה לעשות, אל תיתן עליך קוט ותעביר קודם את הכלי המלא. אין מעבירין על המצוות. זה היה הסעיף החמישי, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי הקבלה והולכת אדם אל המזבח. החלק השלישי והאחרון, שוב במשנה ובגמרא 7 שורות לפני סוף עמוד ב', זה לגבי זריקת אדם על המזבח. נקדים שבכל קורבן יש כאמור 4 עבודות של אדם, שזה השחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם על המזבח, ואז הזריקה על המזבח. עכשיו, כשאנחנו אומרים זריקה, זה באמת איזשהו שם כללי, אבל זה באמת לא תמיד באמת זריקה. כלומר, בעולה, שם ושלמים, באמת עומדים באיזשהו מרחק מהמזבח וזורקים את אדם על קיר המזבח, אבל בחטאת למשל, לא זורקים, אלא נותנים עם האצבע, כך יש עוד קורבן שזה גם כן שונה אצלם. לגבי פסח, ואגב גם לגבי מעשר בהמה, באופן קצת מפתיע, אין שום מקום בתורה שכתוב שבכלל צריך לזרוק את הדם על המזבח. אז השאלה היא, מה המקור שבאמת זורקים את הדם על המזבח? וגם, כשזורקים, איך זורקים? האם זה זריקה כמו בקורבן עולה? אולי נתינה כמו בחטאת? אולי משהו אחר? עד כאן ההקדמה, ועכשיו נראה לגבי זה שני סעיפים. הסעיף ראשון זה באמת איך זורקים את הדם גם בפסח, ואגב זה גם במעשר הבהמה, ויש בזה מחלוקת לא כאן אלא במסכת זבחים בין רבי יוסי הגלילי לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שהצורה שבה זורקים זה דרך ייחודית לשני הקורבנות האלו, וזה לא זריקה וגם לא נתינה באצבע, אלא שפיכה. כלומר ממש מתקרבים צמוד לקיר המזבח ושופכים את זה על הקיר. זה רבי ישמעאל. רבי יוסי הגלילי חולק ואומר שזה כמו בקורבן עולה שזורקים, וככה גם אומרת המשנה. הגמרא כאן מביאה רק אותו, לכן נתעסק רק בו. ומה המקור שלו? המקור זה מקורבן בכור. לגבי בכור כתוב, אך בכור שור, או בכור כסף, או בכור עז, לא תבדה, קודשם, את דמם תזרוק על המזבח. ורבי יוסי הגלילי מניח שהפסוק יכל גם לומר את דמו, בלשון יחיד. אז למה כתוב דמם? ללמד לקורבנות אחרים שגם הם צריכים זריקה. ומי זה? פסח ומעשר בהמה. אז זה המקור של רבי יוסי הגלילי, וכך גם סובר את המשנה שלנו. זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי איפה בדיוק על קיר המזבח זורקים. אומרת המשנה, זה דווקא בקיר כזה שיש מתחתיו יסוד. מה זה היסוד? בתחתית המזבח הייתה מדרגה כזאת ברוחב המה ובגובה המה שהקיפה את המזבח, אבל לא הקיפה את כל המזבח, אלא בעיקר את החלק המערבי והצפוני, עם עוד איזושהי עמה קטנה בשתי התפונות האחרות, אז את הזריקה צריכים לעשות דווקא על קיר שנמצא מעל אזור שיש בו יסוד. ומה המקור לזה? אומר רבי אלעזר, הקש מקורבן עולה, שגם בבכור וגם בעולה כתוב זריקה, אז כמו שבזריקה זורקים מעל היסוד, גם בבכור, וממילא גם בפסח ומעשר שנלמדו מבכור, זורקים מעל היסוד. זה רבי אלעזר. ועכשיו שואלת הגמרא שאלה מתבקשת, בסדר, אז למדנו מעולה, אבל מניין שבעולה צריך מעל היסוד? אומרת הגמרא, את זה לומדים ממקור אחר לגמרי, וזה מחטאת נשיא. עכשיו חשוב להדגיש, את הדם של חטאת נשיא לא היו זורקים על המזבח, כלומר זה לא כמו עולה, אלא כמו כל קורבן חטאת רגיל, נותנים את הדם עם האצבע על המזבח, אבל את השריות של הדם היו שופכים ליסוד המזבח, וכשהתורה אומרת את זה היא אומרת ככה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. למה כתוב כאן מזבח העולה? היה מספיק לכתוב על יסוד המזבח. אלא זה בא ללמד אותנו שגם בקורבן עולה יש עניין של יסוד. כלומר שכשזורקים צריך לזרוק דווקא מעל היסוד. זה בקורבן עולה, ומשם כאמור למנו לבחור, ומבחור למעשר ופסח. עד כאן לגבי הזריקה של רבי ישמעאל שופכים ולא זורקים, שזה לא מובא אצלנו בגמרא. לרבי יוסי הגלילי והמשנה זורקים כמו בעולה, וצריך דווקא לזרוק על קיר מעל יסוד המזבח. עד כאן החלק השלישי, ובזה הגענו לשורה השנייה בסמכי עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. התחלנו היום לעסוק בתהליך שחיטת הפסח, וחילקנו את זה לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על כל הנציגים של כל החבורות שנכנסים לעזרה בשביל לשחוט את הפסח, וחילקנו את זה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו את המקור לזה שהתחלקו לשלוש כתות, וזה מכל קהל ישראל, וראינו שרב יצחק אמר שזה בעצם ספק האם צריך שלוש כתות כל פעם שלפחות 10 אנשים בבת אחת או אחד אחרי השני, ולכן לצאת ידוי חובת שני הצדדים, אז בכת הראשונה נכנסים לפחות 30, אחרי זה 10 ו10, בפועל כמובן שנכנסו יותר, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, יש מחלוקת האם הדלתות אחרי כל כת ננעלו מעצמן בנס או שנעלו אותם ידנית. סעיף שלישי, זה כמובן נכנסו הרבה יותר מהמינימום שאמרנו, וראינו לזה שתי ברייתות. ברייתה אחת שקרה פעם אחת שזקן אחד נתמעך בעזרה מהצפיפות, וברייתה השנייה זה שהגריפס רצה לספור כמה קורבנות היו, ויצא שהיו 1,200,000 קורבנות, שזה בעצם 12 מיליון אנשים שאוכלים את הקורבן, הוא ספר את זה לידי זה שספרו כליה אחת מכל קורבן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו את התיאור של הולכת הדם אל המזבח על ידי סרט נע של כהנים שמוליכים כלים מלאים בדם אל המזבח ומחזירים כלים ריקים, ובזה ראינו 5 סעיפים. סעיף אחד זה למה הקפידו שבכל שורה השתמשו בכלים או רק של כסף או רק של זהב, המסקנה היא פשוט כי זה יותר יפה ככה. סעיף שני, לבזיחים לא היו שוליים, כלומר לא הייתה תחתית שטוחה בשביל שלא יניחו אותם ודם יקרש, וזה נכון לגבי כל הבזיחים במקדש חוץ מהבזיחים של הלבונה לחם הפנים בשביל שלא ישינו אותם על הלחם וזה יקלקל את הלחם. סעיף שלישי, זה שאומנם כהן יכול לשחוט, אבל גם ישראל יכול לשחוט, ורק מקבלת אדם צריך דווקא כהנים. סעיף רביעי, זה שהוליכו את דם על המזבח על ידי השרשרת האנושית הזאת, זה לא אומר שזה נחשב הולכה, כי יכול להיות שבאמת הכהן האחרון בשרשרת היה עושה צעד אחד לכיוון המזבח וזה היה מצוות ההולכה, אז מה החידוש למשנה שעשו שרשרת? ללמד אותנו שיש עניין בזה, כי ברוב עם הדרת מלך. וסעיף חמישי, כשכהן נתקל בזה שהוא צריך גם להעביר כלי מלא וגם להחזיר כלי ריק, הוא קודם מעביר את המלא, כי אין מעבירין על המצוות, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על זריקת הדם, ראינו שיש מחלוקת בזבחים של רבי ישמעאל היו שופכים את הדם, אבל רבי יוסי הגלילי היו זורקים אותו, וככה גם אומרת המשנה שלנו, והמקור זה מעט דמם תזרוק על המזבח שכתוב בבכור, הלשון רבי מלמד גם למעשר במה ולפסח, ומה המקור שצריך לזרוק דווקא מעל היסוד, את זה לומדים גזרה שווה מעולה, ומה המקור בעולה, את זה לומדים מדרשה בחטאת נשיא. מחר נמשיך לעסוק בתהליך הזה, כל טוב בינתיים.